אז אנחנו אם כן נעסוק איך אנחנו צריכים להתמודד בימים האלה עם כל מה שעובר עלינו ומתרחש, עוד לפני התגובות המעשיות, קודם כל ברמה העצמית, כל אחד כפרט או אנחנו כעם, איך להתייחס לכל המאורעות הללו. אז נפתח בסוגיה שלכאורה נראית לא קשורה, אבל תכף נראה שהיא מאוד קשורה. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אצלנו בדף במקום מספר 1, תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ, אומר, יאי רצון מלפניך, השם אלוהי, שתצילני מזה ומכיוצא בו, ואל יערה בדבר כלכלה ואבון, ואם יערה בדבר כלכלה ואבון, תהא מיטתי כפרה לכל אבונותיי. פעם לא היה מקלחת או אמבטיה בכל בית, לכל משפחה. היה בית מרחץ ציבורי. בבית המרחץ הזה, כך חז"ל מתארים, היה מאוד חם. זה היה מקום מאוד חם, כמו איזה סאונה כזאת. והיו אנשים שכשהם היו נכנסים לבית המרחץ, אז הייתי אומר, העומס של החום היה יותר מדי חזק ביחס למה שהגוף שלהם יכול להכיל, והם היו יכולים להיפגע מזה. עד כדי כך שהם יכולים אפילו חס ושלום למות מעומס החום הזה. אפשר גם לומר יותר מזה שאולי בגלל שזה היה מקום ציבורי ואנשים הולכים שם לא לבושים, אז מעין חדר מיון כזה שהכל חשוף, אז אולי אפשר להעביר מחלות, אולי זיהומים וכדומה. אז אדם היה נכנס לבית המרחץ, אומרת הברייתא, הנכנס לבית המרחץ צריך להתפלל איזה תפילה. מה התפילה שהוא מתפלל? שאני אצא מכאן בשלום, שאני אצא מבית המרחץ הזה בשלום. יהי רצון מלפניך השם אלוהי שתצילני מזה ומכיוצא בו. תציל אותי מהסכנות והפגעים הפוטנציאליים בבית המרחץ, מזה כנראה מהפגיעה הפוטנציאלית, הייתי אומר, היותר קרובה, נגיד עומס החום, ומכיוצא בו, כל מיני פגיעות מסוגים אחרים, ואל יערה בדבר כלכלה ועוון, ושאני לא אפגע מזה גם ברמה, כלומר שלא יהיה בי איזה קלקול רוחני שמלא יכול להשפיע שאני חס ושלום אפגע באופן מעשי, ואם יערה בדבר כלכלה ועוון, אבל אם יש בי כלכלה ועוון ואני אוכל להיפגע עד כדי מוות, תהא מיטתי כפרה לכל עוונותיי. אז לפחות המוות הזה יהיה כפרה לכל העוונות שלי. טוב, תרשו לי לתרגם את זה בתרגום חופשי של ערוץ 2 למציאות, נגיד בירושלים בימים האחרונים. אדם קם בבוקר, יוצא מהבית, אומר ככה, יהי רצון לפניך השם אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ידקר היום. ואם ידקר היום, תהא מיטתי כפרה לעוונותיי. מה אתם אומרים? זה נשמע לכם הגיוני, הברייתא הזאת? איך אפשר להבין את זה? ברייתא. אנחנו לא יכולים להביא טיפקס ולמחוק את הברייתא. תפילת הדרך. כן. טוב, אז אתה אומר, זה מעין תפילת הדרך כזאת. להיות מודע לסכנות. טוב. אתה צודק. אבל לגבי תפילת הדרך לא מצאנו תגובה. אבל לגבי הברייתא הזאת מצאנו תגובה חריפה. מה התגובה? אמר אביי, לא למה איניש אחי. לא לומר אדם ככה. אסור לאדם לומר ככה. יהי רצון לפניך שאני לא אפגע, ואם אני אפגע אז מיטתי כפרתי. למה? דלא לפתח פומי לשטן. שלא יפתח את הפה שלו לשטן. מה זה לפתוח פה לשטן? מה זה השטן הזה בכלל? איזה מעופף עם כנפיים שמחפש רק את ההזדמנות כדי להתנפל עליי ולפגוע בי? מה זה לפתוח פה לשטן? מה זה הביטוי הזה? אז אם כן, לפי הבעיה, אסור לומר את האי רצון הזה, לכאורה. דאמר יש לקיש, מה המקור של הבעיה? דאמר יש לקיש, וכן תנא משמד רבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אם כן, יש לנו כבר קואליציה. הבעיה, ריש לקיש, רבי יוסי. אומרת הגמרא, מה המקור שאסור לפתוח פה לשטן? צריך להבין מה זה הביטוי הזה. אמר רבי יוסף, מה יקרא? מאיפה לומדים שאסור לפתוח פה לשטן? דכתיב, כמעט כסדום היינו לאמורה דמינו. ישעיהו פרק א', כשהוא רואה את כל הקלקולים המוסריים, דרום החורבן, אז הוא יוצא בחריפות נגד עם ישראל וההתנהגות וכו', ואז הוא אומר, אתם כמעט כמו סדום, אתם כמעט כמו אמורה וכו', רק פתח את הפה, כמעט כמו סדום, כמעט כמו אמורה. פסוקים, כמה פסוקים אחר כך, מה ידר לו נביא, מה המשיך ואמר הנביא, שימו דבר השם, קציני סדום. מיד אחר כך הם כבר לא כמעט כמו סדום, והם לא סדום, הם הקצינים של סדום, המנהלים את סדום. אז מכאן למדנו שלא יפתח אדם פיו לשטן. בקיצור, יש לנו לפחות שלוש קושיות או שלושה דברים שצריכים להבין בגמרא הזאת. א', איך אפשר להבין את הברייתא? ב', האם אביי וריש לקיש ורבי יוסי ורב יוסף חולקים על הברייתא? ג', מה הקשר בין ההוכחה מהפסוק שעוסקת בקלקולים רוחניים, שאתם מתנהגים כמו סדום, לסכנות מעשיות פיזיות, כמו אדם שנכנס לבית המרחץ, הרי זה המקור. מה יקרה? מה הפסוק? מאיפה זה נלמד הדבר הזה? אז יש לפחות שלוש שאלות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. טוב, אז קודם כל, באמת צריך להבין מה קורה כאן בברייתא. איך יכול להיות שזה מה שאדם צריך לומר כשהוא נכנס לברייתא, ומה התגובה של אביי וכו'. אומר הרב, האיש הבריא בגופו ונפשו לא יחרד, ורעיוניו לא יבהלו, גם בעת שיצייר לנפשו אסונות ופגעים, ומידת הגבורה לא תעזבו. בואו נתרגם את זה במילים פשוטות. המצב הנפשי, מקף האמוני, אבל קודם כל הנפשי הפסיכולוגי, בית האמוני הרוחני, הנורמלי, הבריא, התקין של אדם, זה שהוא לא נכנס לחרדות, והוא לא חי בבהלה, והוא לא חי בפחד. גם כשהוא מודע לזה, ויכול להיות שיש סיטואציות כאלה, שיש אסונות ופגעים. זה המצב הנורמלי. האיש הבריא בגופו ונפשו, נראה בהמשך למה בגופו, לכאורה מדובר על עמדת הנפש, איך זה קשור לגוף, נראה עוד מעט. האיש הבריא בגופו ונפשו לא יחרד, לא חי בחרדה. אם אומר מנכ״ל ריקושט ביום שני בצהריים, שביום רגיל קונים במדינת ישראל בחנויות ריקושט 100 תרסיסי גז פלפל, וביומיים קנו 10,000 עד שעזל המלאי, אז א', אנחנו לא נגד הגנה עצמית, ואם זה נותן תחושת ביטחון, אולי בפועל זה יכול גם לעזור. אנחנו לא נגד זה. אבל אם זה בא מעמדת נפש חרדתית, מבוהלת, כמו שהיה למשל הבוקר בחיפה, שעצרו, נוסעים, עצרו את הרכבת, נוסעים, עצרו את הרכבת, כי הוא בטוחים שיש איזה מחבל באחד הקרונות. תחשבו רגע על הסיטואציה. תחשבו אדם נוסע באוטובוס, משתלט על ההגה ועוצר את האוטובוס. זה פחות, זה הרבה יותר חמור, כן, דבר על רכבת. אז אם יש מציאות שהתקשורת מלבה אותה של פחד ובהלה וחרדה וכו', זה דבר שהוא לא מצב נפשי נורמלי, בריא, בטח לא לכל אדם ובטח לא לאדם אמוני. תגידו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ישמר לך מאוד ושמור נפשך. יש גדר למצוות ונשמרתם. יש גדר הלכתי. למשל, אם אני לא טועה, רבי עקיבא איגר אומר, באחת התשובות שלו, שהגדר של ונשמרתם הוא 5%. חיפשתי, לא מצאתי, אבל ככה זכור לי פעם, שמעתי או ראיתי. הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל לשעבר, זצ"ל, כתב, נשמרתם עוד לנפשותיכם, הכל פי מקורות, 1/1,000. 5%, 0.5%. בואו נלך למחמירי, 5%. תרגום אונקלוס, ניקח דוגמה. אם 100 אנשים נוהגים ברכב, נוסעים ברכב, ומתוך 100 אנשים האלה, 5 נפגעים ביום, למשל, אז זה אומר שצריך להפקיד את רישיונות הנהיגה במשרד הרישוי ולרכב על חמור או ללכת ברגל. כי אנחנו עוברים על ונשמרתם. כי זה אחוז הסיכון. אבל אם מתוך 104 או פחות, אז אנחנו לא עוברים על ונשמרתם. אנחנו יכולים להמשיך לנהוג באוטו או לנסוע ברכבים. זה בסדר גמור. כלומר, הגדר ההלכתי שמשמרתם מאוד לנפשותיכם זה לא קפריזות דמיוניות, כל אחד עם הסף מתח שלו והפסיל הקצר שלו. אלא, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה גדר הלכתי. גם במקום הסכנה וגם בשעת הסכנה ומקום איזה קשני, כל הגמרא בפסחים ידועה, נכון, אבל יש גדר הלכתי. והגדר ההלכתי הוא הגדר הזה. ולכן האדם הבריא, גם בתקופות מתוחות, לחוצות של אסונות ופגעים, העמדה הבסיסית הנפשית שלו צריכה להיות גבורה. ביטחון עצמי, סקיפות קומה, גבורה. זה צריך להיות המצב. ולכן הוא לא אדם שהולך ברחוב, וכל שנייה מסתכל אחורה אם מישהו בא לדקור אותו. והוא לא אדם שמפחד ללכת ברחובות ירושלים, הוא יודע שיש כאן תקופה קצת מורכבת יותר, יש ברוך השם גם תגובה ביטחונית באיזושהי מידה לדבר הזה, אבל לא חרדה. אנחנו לא מדברים עכשיו על השתדלויות המעשיות, אנחנו עכשיו מדברים על העמדה הנפשית. אדם יכול ללכת עם נשק, אולי צריך ללכת עם נשק, יכול ללכת עם מכשיר אחר, אולי כדי להגן על עצמו בשעת הצורך. לא ניכנס עכשיו לפלפול הזה, כן גז פלפל, לא גז פלפל, נעזוב את הפלפול הזה עכשיו. זה לא מעניין אותנו עכשיו. ברמה הנפשית, מה, גם אם יש לי תרסיס גז פלפל בכיס, מה אני מרגיש? מה קורה אצלי בנפש? האם הרגשות שלי מטולטלים מכל איזה סירנה שעוברת כאן בירושלים, או שאני עולה, יש לי ביטחון עצמי. תכף נראה מאיפה הוא נובע הביטחון הזה. אז האיש הבריא בגופו ונפשו, לא יחרד ורעיוניו לא יבעלו. רעיוניו, הכוונה הדמיונות שלו, הרעיונות הפוטנציאליים, מה יכול לקרות, אילו יהיה. גם בעת שיצייר לנפשו אסונות ופגעים, ומידת הגבורה לא תעזבהו. אז אם זה ככה, אז נשאלת השאלה, אז איך יכול להיות, סליחה, שאדם נכנס לבית המרחץ, אומר מילים, לכאורה מחלישות. בוא רגע נגיד את איזה משפט קצת יותר ארוך. כולנו יודעים את זה ונסכים על זה. שכשאדם אומר מילים מסוימות, זה לא סתם מילים באוויר. המחשבות של האדם שמתרגמות למילים ודיבורים, גם לעצמו, גם לחברה, יוצרות, סליחה, יוצרות הרגשה. ההרגשה הזאת יכולה ליצור טלטלה בנפש. והטלטלה בנפש יכולה ליצור מציאות. של חרדה. אדם יאמר הרבה פעמים, מי יודע מה יהיה על הגל הטרור הזה, הפיגועים, איזה ייאוש, וכו' וכו'. הדיבורים האלה יוצרים הרגשה, הרגשה יוצרת אווירה, האווירה יוצרת מציאות. ניקח דוגמה חינוכית. ילד שגדל, סליחה, שבמהלך החיים שלו, אמרו לו כל הזמן איזה משפט שערער לו את הביטחון העצמי. כמה הוא לא בסדר, כמה וכו'. מה יהיה מהילד הזה אחרי 20 שנה? כשהוא בגיל 30. הוא ישתכנע, הוא לא רק ישתכנע, הוא יהיה כזה. אמרו לו את זה. הוא חי באווירה כזאת. הוא לא מאמין שהוא מסוגל אולי לצאת מזה, למרות שיכול להיות שהוא בכלל לא קשור לזה. בסוף הוא באמת יהיה כזה. ככה הנפש עובדת, ככה הנפש שלנו בנויה. אנחנו לא יכולים להגיד, הדיבורים שמדברים אנחנו האחרים לא משמעותי. משמעותי. משמעותי מאוד. כאן בחומר, אם האדם יש לו אחריות על מה שהוא מדבר, כלפי חברה, כלפי ציבור, קוראים לזה בגימטריה התקשורת. כאן בחומר שיש לה אחריות. ולכן איך אפשר להבין את הברייתא? כשאדם שיחס לבית המרחץ, אומר את העיר רצון הזה, הדיבורים שלך, שאולי אני אמות, ואם אני אמות, מתעתיק הפרטי, עצם המשפטים האלה, עצם האמירה הזאת, היא מחלישה אותך, והוא יכולה לגרום לנזק. לא כמיסטיקה עכשיו, אשר יגורתי בא לי כמיסטיקה. ברמה של המציאות של החיים, בפועל, כפשוטו. פשט, איך הנפש בנויה. אז איך אפשר להבין את הברייתא? כן. נגיע, אם יישאר זמן, לתפילת הדרך. בסדר? אבל תפילת הדרך אין דעה שאומרת אל תפתח פה לשטן. צריך להגיד תפילת הדרך. בסדר, תפילת הדרך, אבל היא לא. תראה, בוא ניקח דוגמה של תפילת הדרך. בסדר? נהג יוצא לדרך. אומר תפילת הדרך. יש לו ביטחון בנהיגה. הוא חושב כל הזמן אולי יקרה לי משהו. אולי נעשה טעות, אולי מישהו ייכנס בי. לא, אם זה משהו יחשוב, מה תהיה התוצאה? בטוח היא תהיה תאונה. אדם עולה על כיסא נהג, צריך לדעת, צריך להרגיש, יש לי ביטחון, אני יודע לנהוג, בעזרת השם הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא פה איתי, אני עושה את ההשתלות שלי. הוא אומר תפילת הדרך, אבל הוא לא חי בחרדה מהרגע שיושב על הכיסא, מי יודע מה יקרה, אולי אני אסתה, אולי מישהו יסתה אליי. לא, שנייה רגע, הוא לא נמצא במקום הנפשי הזה. הוא מודע לסכנות ולפגעים, תכף נראה, אבל העמדה הנפשית שלו היא עמדה גיבורה. יש לו גבורת נפש, זה מרכז הכובד של האישיות שלו. יש לו ביטחון בנהיגה. כך אמור להיות, יש לך רישיון? אז אתה יודע שזה נכון מה שאני אומר. לא, זה לא קשור לנורמה, זה קשור לזה שזה שאני מודע לסכנות ולפגעים, תכף נראה, זה לא אומר שעמדת הנפש היא צריכה להיות חרדתית. אדם צריך להיות מודע בתודעה לסכנות הפוטנציאליות, צריך לעשות השתדלות להתמודד עם זה ולהתגבר על הסכנות האלה, וזה לא אמור לפגוע בכלל בעמדה הנפשית שלו. שמה, תכף נראה, חבר'ה, אתם אומרים דברים נכונים, אבל בואו נתקדם רגע. שנייה, אז מה קורה עם בית המרחץ הזה? שנייה, ברשותך עוד כמה דקות, יוסף. אומר הרב, על כן הברייתא הראשונה. הברייתא הראשונה זה תנו רבנן, נכנס לבית המרחץ, אל מול דברי אביי בשם ריש לקיש וכו'. באיזה תקופה נאמרה הברייתא? הברייתא נכתבה בתקופת התנאים. תקופת התנאים זה תקופה שבה אנחנו נמצאים בארצנו, במולדתנו, במצבנו הנורמלי. כשעם ישראל, אני אומר רגע בעל פה, כשעם ישראל חי במצב נורמלי, קרי בארץ ישראל, בשלטונו, בארצו, במדינתו וכו', אז הנפש הישראלית, הפרטית והלאומית, היא חמושה בגבורה. יש לה זקיפות קומה, יש לה ביטחון עצמי. היא לא מפוחדת. כן, כמו שאומר הפסוק, פחדו בציון חטאים. מי שמפחד בציון, עצם הפחד שלו הוא חטא. בוורשה, פחדו בוורשה, לא חטאים. בוורשה זה לא ארצנו, זה לא מולדתנו. שם אולי יש מקום לפחדים ואיומים ותחושת נרדפות וכל מה שמתלווה לזה. בציון? פחדו בציון חטאים. מה זאת אומרת? מה, גם בחוב הגיא בעיר העתיקה? ברור. אין חטא. בשום פנים ואופן לא, אין פחד, בשום פנים ואופן לא. כמובן, אתה לא נכנס לשדה מוקשים, בלי האמצעים הנצרכים, בסדר? צריך לראות מה האמצעים הנצרכים, על פי ההיגיון, על פי הסדר הנכון. אבל מבחינת העמדה הנפשית, ביטחון מוחלט. על כן הברייתא הראשונה, שנאמרה בימים מקדם, בעת ישב ישראל עוד שלה ושענן, ולא חובלה רוחו, הרוח שלו לא התחבלה, מלשון חבלה, מחבל, לשון חבלה, מי המחבל פה? הרוח של האדם עצמו, הוא המחבל של עצמו. אז הברייתא שהיא נאמרה בזמן שעם ישראל במצב נורמלי, בארצו, במדינתו, בקוממיותו, בביטחונו העצמי, בזקיפות קומתו, בגבורתו וכו'. אז מול מרכז הכובד של הביטחון העצמי הזה, של זקיפות הקומה הזאת, של הגבורה הזאת, גם אם אתה תגיד דיבורים, כמו יהי רצון שאני לא עמוד בבית המרחץ, הדיבורים האלה יכולים לעורר את הרגש, מי יודע מה יקרה לי, אבל אל מול הזעזוע הרגשי, כתוצאה מהאמירה הזאת, עומד, מול זה, עומד מרכז הכובד של האישיות, שהוא הגבורה, שהיא הגבורה, שהיא הביטחון העצמי, כבר אני קורא את זה. אז הגבורה הזאת היא תנצח את כל הטלטלות הרגשיות, שיכולות להתעורר כתוצאה מהדיבורים האלה. זה יוצא הפוך על הפוך, שדווקא במצב נורמלי, שעם ישראל בארצו, מתוך זקיפות קומתו וגבורה עצמית, דווקא במצבים האלה אפשר לדבר דיבורים שלכאורה נראים דיבורים מחלישים, כי גם כשהרגש יתעורר, הוא מיד ינוצח מעמדת הגבורה הבסיסית, שהיא זאת שבעצם מכריעה את החיים. בוא נקרא את זה רגע. על כן הברייתא הראשונה שנאמרה בימים מקדם, בית ישב ישראל עוד שלה ושענן ולא חובלה רוחו, דיברה דברים כהווייתם, כפי שיכול לקרות, כפי שיכול להיות. על המציאות, דיברה דברים כהווייתם על המציאות, בכל דרכי אפשריותה. אפשרי שאדם ייכנס לבית המרחץ וחס ושלום לא יצא בשלום. ולא חלה בזה, זה שאדם דיבר את הדיבורים האלה, זה לא גרם לכך, ולא חלה בזה כל אסון. לרוח הגבורה, הצריכה להיות תמיד עם האדם. לכן כשעם ישראל בארצו, במדינתו, במצבו הנורמלי, אפשר לומר דברים שלכאורה נראים מחלישים, כי מידת הגבורה היא כל כך בסיסית במרכזיות הנפש, שגם דיבורים מחלישים לא יכניעו את מרכז הכובד הזה של הביטחון והגבורה. אבל מה קורה כשאנחנו בגלות? בגלות אין מרכז כובד של גבורה. בגלות יש מרכז כובד של נרדפות. אנחנו מאוימים, אנחנו מפוחדים, אנחנו חרדתיים, אנחנו מבועלים. זה לא המצב הנורמלי שלנו, ובאמת היינו נרדפים גם ברמה הגשמית, גם ברמה הרוחנית, מה נגיד אחרי השואה? ואנחנו לא באים בטענה לדורות הגלות, זאת הייתה המציאות העובדתית. אז בגלות, כשאין מרכז כובד, אני מתחיל לגבי על פי, כשאין מרכז כובד של גבורה, אלא להפך, יש מרכז כובד של חולשה, אז כשאתה אומר דיבורים מחלישים, אז זה מעורר את הרגשות שחלשים ממילא. אז זה עוד יותר מחליש. אמנם בעת הגלות, שנחלשו הנפשות, צריכות ההרגשות לשמירה יתרה. ההרגשות צריכות מאוד מאוד להישמר, לא להחליש אותם. ולכן דיבורים יכולים להחליש את ההרגשה. וממילא הנפש חלשה, אז הנפש חלשה, מצטרף אליה עוד דיבורים שמחלישים את ההרגשה, שמצטרפת לנפש החלשה, מה קיבלנו? איזה חולשה אחת גדולה. אמנם בעת הגלות שנחלשו הנפשות, צריכות ההרגשות לשמירה יתרה, וביותר רוח הגבורה עלול להיות נפגע מכל רעיון מחריד. אז זה מתחיל ברעיון, במחשבות, בדמיונות, אחר כך זה כבר עובר לדיבורים, ואחר כך זה כבר קובע מציאות. ומצד חלישות הנפש, היות והנפש היא מטלטלת, היא מזדעזעה, אין האדם שליט להסיר מלבבו רעיוני עצב וחרדה אם רק עוציאם בשפתו. זאת אומרת, בואו נתקדם רגע. הברייתא נאמרה בתקופה שעם ישראל נמצא במצבו הנורמלי, בארץ ישראל. כאן אנחנו לא מפחדים ממציאות של דיבורים מחלישים, כי יש לנו נפש גיבורה שיכולה להכניע את כל הדיבורים המחלישים והרגשות המתעוררים בעקבות זה. אבל אביי ורש לקיש ורב יוסף ורב יוסי, באיזה תקופה הם, או רב יוסף בלי רבי, כן, באיזה תקופה הם נמצאים? בגלות. אין שום סתירה בין הברייתא לבין כל קבוצת האמוראים הזאת. הברייתא דיברה בתקופת התנאים כשאנחנו בארצנו, והאמוראים דיברו בתקופת הגלות כשאנחנו בגלותנו. ואז בגלותנו, אם אתה אומר דיבורים כאלה מחלישים, אתה פותח פה לשטן. מה זה לפתוח פה לשטן? אני מתקדם רגע שוב בעל פה. הרב צוקרמן אמר, כן, הרבה פעמים שמענו, רוקד רקדן, שוחה שחיין, סוטה שטן. מה זה שטן? סטייה. מה זה לפתוח פה לשטן? השטן זה לא איזה מפלצת מעופפת עם כנפיים שהולכת לבלוע אותך. אלא יש אדם, כל אדם צריך להיות במידה הנכונה. הוא יכול לסטות מהמידה הנכונה. סטייה, שטן. הסטייה הזאת היא תוצאה של מה? היא תוצאה של מחשבות שליליות, דיבורים שליליים מכוח המחשבות האלה, ואז מלא הרגשה שלילית, הוא מלא חולשת הנפש. אז מי הוא השטן בעצם? האדם עצמו. האדם שפותח פה לשטן זה האדם שפותח פה, מדבר, הדיבורים מחלישים את הנפש, מלא הנפש יכולה לסטות. אל תפתח פה לשטן. אז בגלות צריך מאוד להיזהר. תרשו לי לומר משפט קצת מסוכן. אנחנו בארצנו ובמדינתנו, כ-70 שנות מדינה ברוך השם, כ-130-150 שנה שנות ציונות ברוך השם. אבל עברנו גלות של 2000 שנה. אנחנו ספוגים עדיין ברשמים גלותיים ברמה כזאת או אחרת. ולכן יכול מאוד להיות שיש אצל חלק מהחברה, בעיקר אלה שהמיקרופון נמצא אצלם, שהם קצת חלושים. איך אומר הפתגם? יותר קל להוציא את היהודים מהגלות מאשר את הגלות מהיהודים. לא סתם נכתבים ספרים, דור שני לשואה, דור שלישי לשואה וכדומה, וזה לא רק השואה, אבל השואה זה, זה המכה בפטיש. אז ברור שאם הנפש חלושה, אסור לה לדבר דברים מחלישים. אסור לה להראות סרטונים מחלישים. כמו ילד קטן, יש לו נפש רכה ועדינה. הוא לא בנוי להכיל כל מיני מציאויות מורכבות שהנפש הילדותית שלו לא מסוגלת להכיל. אז צריך לחסוך את זה ממנו. אז בארץ ישראל אנחנו נפשות גיבורות, אבל אנחנו עדיין רשומים ברמה כזאת או אחרת רשמי גלות. יש צד של נפשות חלושות. והנפשות החלושות האלה, א', צריכות להתגבר, וב', צריכות מאוד להיזהר. לא להגיד דברים מחלישים לעצמם או לאחרים. אתמול אני נוסע בדרך, שומע כ-26 משפחות עלו אתמול לארץ מארצות הברית, קנדה וכדומה. אם אני מדייק בזה. טוב, אז ראינו איזה זוג צעיר שעלה לארץ. 5 דקות מנסה מראיינת להוציא מהזוג הזה. אני אומר את זה בשפה מאוד ליפה. יא מטומטמים, מה אתם עושים? מה, אתם לא מפחדים בתקופה הזאת לעלות לארץ? מה עם העבודה? איפה תגורו? יש לכם ביטחון? מה, לא היה עדיף שם? והם עונים לה, אנחנו לא מפחדים. ודווקא בתקופה הזאת. התקשורת חלשה שתשתוק. אנחנו יכולים להתרשם מהחולשה שהתקשורת מקרינה, אז אסור לנו לשמוע תקשורת או לראות תקשורת. מה זה החלשות האלה? הנפש היא גיבורה. עם ישראל הוא גיבור. אנחנו רואים את הגבורה שלנו בשבועיים האחרונים, ברוך השם. לא מתחיל פיגוע. תוך שניות כולם מסתערים, כולל עם מוט של מטריה ועם איזה נונצ'קו ועם הידיים. עם ישראל הוא גיבור. עם ישראל חי. אנחנו נשמות ארץ ישראליות גיבורות. אבל לצערנו הרב, המיקרופון נמצא אצל אנשים, חלקם לפחות, שהם הכל פרקטי והכל ריאלי ומי יודע מה יהיה ויכול. איזה מין החלשה כזאת. צריך מאוד להיזהר מכל זה. אני רוצה, זה דברים פשוטים מה שנאמר כאן. אז בגלות, או בארץ ישראל, שעדיין רשמי הגלות באיזושהי מידה, נוגעים בנו באיזושהי מידה, אז, על כן, אל יפתח אדם פיו לשטן. כי התכונה החלשה, המחוברת לעם השם, על ידי תגרת יד אויבה וצרותיו הרבו, הרבה פעמים, הצרות שאנחנו עוברים, וגם הצרות שאנחנו עוברים מידי אויבינו, תגרת יד אויבה, היא הרבה פעמים יכולה ליצור, המציאות הזאת, מציאות של חולשה, של פחד, של חרדה, של בעלה, וכו'. כי התכונה, דרך אגב, גם ברמה המעשית, אדם יוצא לרחוב, הוא יוצא עם ביטחון עצמי, עם שקיפות קומה, גם אם חס ושלום קורה משהו, הוא יכול להגיב, ולהגיב אולי נכון. אדם יוצא לרחוב חרדתי, מבוהל, כל שנייה מסתכל, יקרה משהו, ברמה הטכנית עכשיו, הוא לא יכול לתפקד נכון. או שהוא ישתתק, ייעלם מלשון הלם, ב-A וב-א', וגם ב-עין כנראה, ייעלם. או שהוא יעשה שטויות. זה לא מועיל לשום דבר. היי תגיד, אני נפש גלותית, אני חרדתי, אני לא שולט על החרדות, אני לא שולט על הבעלות, אני לא מצליח. אין בעיה, תבוא למכון מיר, תקבל גבורה. כי אני אומר זה ברצינות. ובפרט היום, רבותיי, אני ממש דברים ברורים, הוא יפרט היום שכל הרשתות עסוקות כל כך ומי יודע מה יהיה ומה יהיה איתנו וכו'. אני רוצה להזכיר רגע שני שירים שכרגע אני זוכר, בטח תעזרו לי ללמוד כמה שירים. יש זמרים נפלאים עם שירים באמת יפים, מוזיקה נחמדה, הכל בסדר, אבל לפעמים דוחפים לך בשורות, בתוך השיר, כל מיני מילים, שאם אתם שואלים אותי, זה יותר גרוע מחילול שבת מבחינת המורל הלאומי שלנו. יש מה שנקרא שירי פיגועים. אתם מכירים את זה? שבתקשורת הלכי פיגועים תמיד יש את השירים ששמים. נכון, אחד משירי הפיגועים, זה, תעזרו לי, אני לא זוכר את השם של השיר, זה השיר, יש, כן, המוזיקה היא נהדרת, של יהודה פוליקר, שאחד המשפטים שם בשיר הזה זה ערב טוב יאוש, לילה טוב תקווה. מכירים את השיר הזה? לא, אז כדאי להכיר. כן, איך, זה, איך השיר הזה נקרא? מה שם השיר? ומי הבא בתור? איך זה? מי הבא בתור? מי התור הבא? משהו כזה. כן? מה זה ערב טוב יאוש? יעני, מה זה אומר? ערב טוב, ברוך הבא יאוש. ברוך הבא, שלום עליכם. הגעת יאוש לעולם? יופי. לילה טוב תקווה, תקווה לכי לישון. אין לנו תקווה. מה זה? זה שיר שאסור לשמוע אותו. לפחות המשפט הזה אסור לשמוע אותו. מה זה? מי הבא בתור? מי התור הבא? משהו כזה. אבל מה? אנחנו רגילים, תוכנים לנו את המוח. תמיד השיר הזה מתנגן. ואנחנו נכנסים לאווירה של אפלה ושל חושך, והכל שחור, ומי יודע מה יהיה, והחרדה, והרגשות, והאווירה, וכו'. ונהפך להיות לגיטימי כבר, שאתה מרגיש ככה, ואם אתה אומר משהו אחר, אתה נראה לא נורמלי. או למשל, שיר גם נחמד של חיים ישראל, ואין לי משהו נגד הזמרים האלה. שיר, זה נקרא מלאכים הקדושים, משהו כזה, מלאכים הקדושים. מכירים את זה? כן, אז יש שם בהמשך השורה שם, איזה משפט, עם ישראל עייף מלכת. מה זה עם ישראל עייף מלכת? אתה עייף מלכת, לך תישן, תתגבר. מה זה עם ישראל עייף מלכת? עברנו את השואה, אנחנו לא עייפים מלכת. מה אתה מכניס חולשה בין הלבבות? אלא מה? אנחנו כבר לא שמים לב בכלל המילים האלה. זה עובר על ידינו, וזה חלק מהנורמה, וכולם ככה מדברים, וכולם ככה חושבים. אז זהו. אז אנחנו בפנים. לא. לא. אז כשאדם, כשאנחנו חיים בארץ ישראל, הנכנס לבית המרחץ, אומר, כי יש לנו נפש גיבורה, שגם הדיבורים האלה לא מחלישים. כי הנפש הגיבורה מנצחת את כל הדיבורים האלה, שהם המודעות לסכנות ויכולת ההתמודדות עם זה. אבל כשאנחנו בגלות, אוחז ושלום, עדיין רשמי גלות ברמה כזאת או אחרת, פה אל יפתח אדם פל השטן. אז הבעיה לא חולק על הברייתא. הברייתא דיברה בתקופה אחת במצב מסוים, הרבי דיבר בתקופה אחרת במצב אחר. ואני חושב שהיום אנחנו במצב מעורב כזה. ברוך השם, מצד אחד אנחנו בארצנו, בגאולתנו, ברור שזאת גאולה, ברור ארצנו, מדינתנו, עם ישראל זקוף קומה. מצד שני, יש עדיין רשמים, כמו שאמרנו, של חולשות, שבאמת התקשורת היא מנצלת את הכוח שיש לה בהקשרים האלה. לכן על כן, אל יפתח אדם פיו לשטן, כי התכונה החלשה המחוברת לעם השם על ידי תגרת יד אויביו וצרותיו הרבות, אף על פי, אם כי בקרבו רוחו מלא אומץ וגבורה, אף על פי שמבפנים במהות עם ישראל הוא עם מלא אומץ ומלא גבורה, אבל המציאות, האסונות והפגעים וכל ההתמודדויות שאנחנו צריכים להתמודד מכוח תגרת יד אויבינו, הם הרבה פעמים יכולים ליצור, והדיבורים מחזקים את זה ומעצימים את זה, יכולים ליצור, אבל צריכה שמירה, אבל צריכה היא שמירה מכל ציור מרעיד ומחליש. וההחלשה והפחד ומיעוט הגבורה הם מכינות את האדם לנפילות רבות. זה לא מיסטיקה פה. זה לא אשר יגורתי בא לי, זה מיסטיקה. מה שאתה מדבר בסוף יקרה. לא, אדם עולה לרכב. אומר, מי יודע מה הייתי, אני לא יודע לנהוג, אולי יש אנשים לא יודעים לנהוג וכו'. אתה נמצא בסיטואציה כזאת שאתה מכניס את עצמך לתאונה. ככה הנפש בנויה, ככה הנפש האנושית בנויה. אז הם מכינות את האדם לנפילות רבות, גשמיות רוחניות, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה. אומר הרב, וכשיש מציאות של חסרונות וקלקולים ובעיות, בין ברמה הגשמית, כמו למשל היעדר ביטחון לאומי או אישי, או כשיש בעיות רוחניות, למשל קלקולים רוחניים בעם ישראל, חילול שבת וכל מיני קלקולים כאלה, אז גם לגבי הקלקולים הרוחניים אסור כל הזמן להצביע על כל הבעיות והחסרונות, כי כשאתה מצביע כל הזמן על זה, אתה מחליש בעצמך. ולכן אין סתירה בין הפסוק שעוסק בעניינים של קלקולים רוחניים, לברייתא שעוסקת בעניינים של קלקול פיזי, פוטנציאלי, זה אותו יסוד. הדיבורים המחלישים. כמעט כסדום היינו, עשית את עצמנו בסוף, קציני סדום וכו'. בוא נקרא. והדבר נוהג אפילו בתכונות הרוחניות, וגם במצב הכללי, בעת התמוטטות וחסרון הגבורה הבריאה, כי אז מוצאים הציורים החיצוניים, כל הדמיונות וכל הבהלות והחרדות כתוצאה מזה, אז מוצאים הציורים החיצוניים מקום לפעול על פי דרכם, עד שאפילו ביחוסים המוסריים הכלליים, גם הרמה המוסרית הרוחנית, ראוי להישמר מהתפרצות דמיונות רעות על ידי הדיבור. אומר הרב, מה אתה אומר ישעיהו, כמעט לסדום היינו? הנה התוכחה בייאוש כזה, תוכחה צריכה להאמר, וגם צריכה להיות מטופלת ומתוקנת, ברור. השאלה אם היא נאמרת מתוך ייאוש או מתוך ביטחון. זאת השאלה. הנה, כמעט לסדום היינו, הנה התוכחה בייאוש כזה, גורמת באמת נמיכות רוח וקלקול מוסר. עד שנכון הוא הדבר על פי האמת הברורה, לקרותם קציני סדום, כי זה יצר בסוף מציאות של כמעט, בסוף זה הגיע לקצינים. עכשיו המשפט המסכם את כל זה, תראו איזה משפט. ויש בזה מקום לימוד בענייני התוכחה, והלימוד וההתעוררות הכללית בענייני הכלל, שלא לתאר המצב בין הרוחני, בין הגשמי, בצבעים של ייאוש ואפלה גדולה. לילה טוב תקווה. שאין אותן הציורים, שאנחנו מדברים בשפה מייאשת ובסגנון מייאש, וככה מרגישים וככה חווים וכל בחומר אם זה משפיע על אחרים וכו' וכו', שאין אותן הציורים של הייאוש והאפלה מביאים לרומם את העם, כי אם להשכין כבודו לאפר, ולכן יכול להיות שאם לא מעט אנשים, כל החדשות האלה וכל הסרטונים האלה, היום הרי הכל מתועד, כל פיגוע הוא מתועד לפרטי פרטים. אם יש אנשים, ואולי זה רוב האנשים, שכשהם רואים את זה, אז זה מחליש אותם, אז אסור לראות את זה. אם יש אנשים שרואים את זה, א', יצר סקרנות, טוב, יצר שצריך להתגבר עליו, ב', כדי לזהות את רמת רשעות האויב, ואכזריות ופרעות האויב, ולדעת ממה להישמר, טוב, אז זה יכול אולי לעזור, אבל מספיק סרטון או שניים להבין את העיקרון, לא צריך יותר מזה. אבל אם יש אנשים שזה מחליש אותם, איך מתמודדים עם דבר כזה, וזה יכול לצוץ מכל צורה, מכל פינה, בכל צורה, בכל דרך, אז זה בעיה, אז אסור לראות את זה, אסור לשמוע את זה. ומי שיש לו יכולת לדבר, לא רק עם עצמו, עם אחרים, אז הוא מצווה לדבר את הדיבורים הגדולים האלה, להפיח רוח גבורה בעם, לא להפיח רוח חולשה. ואם התקשורת עושה את מה שהיא עושה, אנחנו ניתן מלחמה נגד הרפיון הזה והחולשה הזאת. כל אחד ביכולות שלו, בכוחות שלו, בבמות שיש לו, וכו'. ויש בזה מקום לימוד בענייני התוכחה, והלימוד וההתעוררות הכללית בענייני הכלל, שלא לתאר המצב בין הרוחני בין הגשמי, בצבעים של ייאוש ואפלה גדולה. שלשום עומד על דוכן הכנסת, יושב ראש האופוזיציה. הוא אומר שהיה בעיר העתיקה, אצל איזה משפחה, לא נזכיר את שמה כרגע, והוא פגש המשפחה שלא יודעת מה עתידה, ורועדת משהו כזה מהמצב. עכשיו אני מכיר את המשפחה. אין מצב שהמשפחה הזאת רועדת. משפחה חזקה, גיבורה. התקשרתי לאבי המשפחה. אמרתי לו, מה זה צריך להיות? צריך לעשות כמה דברים. דבר ראשון, צריך לעלות לתקשורת, אתה, לא לסרוגים וכיפה, לרשת בית וגלי צהל. לעלות לתקשורת ולהגיד שזה לא אמת מה שאומר יושב ראש האופוזיציה. ובית, לדרוש ממנו התנצלות על דוכן הכנסת ובתקשורת. וג' אם יש איזה השלכות משפטיות, אולי גם זה צריך לעשות. אתה מפוחד, מה אתה אומר שאני מפוחד? כי ברגע שאתה יוצא עם אמירה, הייתי בעיר העתיקה אצל משפחה שיושבת שם כ-20 שנה, ותיקה מאוד, והיא רועדת מפחד, יש לזה השפעה מרחבית. אז אני דורש מפה התנצלות מיושב ראש האופוזיציה, שיחזור בו מדבריו ויודע שהוא טעה והכניס את הנפש הפחדנית שלו אולי, אם היא מפוחדת, בתוך מה שהוא פגש, רוח גבורה ועוצמה. ולא לזלזל בדיבורים האלה, כי הדיבורים האלה יוצרים רושם, הם משפיעים על החברה. הם משפיעים על האנשים. לכן שלא לתאר המצב בין הרוחני בין הגשמי בצבעים של ייאוש ואפלה גדולה, שאין אותם הציורים מביאים לרומם את העם, כי כי אם חס ושלום להשכין כבודו לאפר, לרפות ידיו ולהשפילו, והרעיונות המשפילים את הרוח, פועלים בעל כוחו של האדם הפרטי וגם בעל כוחה של האומה בכלל, חס ושלום. אז אם כן, מה למדנו מכאן? קודם כל, נקודת פתיחה. בימים האלה, רוח גבורה, עוצמה, זקיפות קומה, ביטחון. לא חולשה, לא חרדה, לא בעלה, לא פחד. היי, המיינסטרים התקשורתי, זה מה שהוא מחפש, כי אחרת אין חדשות. בסדר, אנחנו נהיה, נעמוד כחוצץ נגד זה. ומי שמדברים איתו בתקשורת, לדבר בגבורה. ואם יש לו יכולת השפעה על ציבור, שישפיע על ציבור רוח גבורה. ולא רוח של רפיסות וחולשה. כשזה יש את התקשורת, הם עושים את זה מצוין. כן. טוב, צריך להבין מה ישעיהו הנביא אמר. בהקשר הזה באמת ישעיהו הנביא, לא רוצה להגיד ישעיהו הנביא למדרגתו העליונה, כן, אבל הרמב״ם, למשל, כשהוא מדבר על ישעיהו בהקשר אחר, שהוא כתרג על ישראל, הרמב״ם אומר שישעיהו הנביא נהנש על זה. נכון? שהפה שלו קיבל קביעה, נכון? רצפה, או רצפה, רצוצפה, חז"ל אמרו. על ישעיהו, כן.
שהגבורה
היא חזקה,
אפשר להגיד.
נכון.
לא
אפשר, אבל
צריך להיות מודע לסכנות ולהתמודדות איתם. זה בסדר גמור, אנחנו לא אנשים נאיבים שחיים בסרט. אנחנו מודעים לפגעים. דרך אגב, עוד אולי משפט חשוב, אנחנו גם לא מזלזלים מהרגשות שלנו. הרגשות הן רגשות של כאב, רגשות של חששות, בסדר גמור. יש הבדל בין רגש של חשש לרגש של פחד וחרדה. חשש זה אדם מתפקד, אדם בריא בנפשו, מתפקד באופן מעשי, והוא שם לב למציאות המסובכת שבתוכה הוא נתון. בסדר, אבל אדם חרד זה אדם משותק. גם ברמה הנפשית, גם ברמה המעשית. זה אדם חולה, חולה נפש. בריא בגופו ונפשו, אמרנו בהתחלה. הנפש משפיעה על הגוף. טוב, בואו נתקדם עוד טיפה, יש לנו עוד כמה דקות. אם כן, קודם כל, להתחמש בגבורה. הערה שנייה, שתמיד אנחנו חוזרים עליה פה, במאורעות שמופיעים מדי פעם במעגליות הזאת, פסקה בעולת ראייה, שהיא בעצם פסוק בפרק קוף למדי בספר תהילים. מקור 3. דוד המלך מסכם בספר תהילים את המלחמות בדרך לארץ ישראל, והמלחמות שעברנו בעבר הירדן המזרחי, ובארץ ישראל, והמלחמות שעברנו בעבר הירדן המערבי, ארץ כנען. ואז אנחנו אומרים גם בתפילה של שבת בבוקר, קוף למדי בתהילים, שיקה גויים רבים והרג מלכים עצומים, וסיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן וכל מלכות כנען, ונתן ארצם לנחלה, נחלה לישראל עמו. יפה. בואו נתמקד רק בפסקה האמצעית. דוד המלך מסכם את כלל המלחמות שעברנו בדרך לארץ ובארץ, בפסוק הזה, לסיחון מלך האמורי, ולאוג מלך הבשן, ולכל ממלכות כנען. כזה בחו עיקה את הגויים, הרג את המלכים, מסיחון או כל ממלכות כנען, נתן ארצם לנחלה, נחל ישראל עמו. יפה. כל מי שמתבונן קצת על הפסוק הזה, מיד שם לב שמשהו פה לא סימטרי בפסוק הזה. מצד אחד, שני המלכים שאיתם נלחמנו בעבר ירדן המזרחי בדרך לארץ ישראל, מה שנקרא ירדן של היום, זה באמת סיחון ואוג, שהכותרת הראשית שלהם זה מלכי האמורי. אז ביחס לסיחון ואוג, דוד המלך מפרט. סיחון, אוג. הוא לא אומר כותרת מלכי האמורי. אבל ביחס ל-31 המלכים שאיתם נלחמנו, כפי שמתואר בספר יהושע, בארץ ישראל, מלך גזר, מלך לחיש, מלך יפיע, מלך חברון, מלך ירושלים וכו', פה פתאום דוד המלך לא מפרט. מכליל את כולם. ולכל ממלכות כנען. אז ממה נפשך דוד המלך? אם אתה רוצה לפרט, תפרט. תגיד לסיחון מלך האמורי, לאוג מלך הבשן, מלך ירושלים, מלך לחיש, מלך חברון, תפרט את כל הרשימה. ואם אתה מכליל ולכל ממלכות כנען, אז תכליל גם לכל מלכי האמורי. תגיד, כל מלכי האמורי או כל ממלכות כנען. אם כן, מדוע דוד המלך מפרט ברשע ומכליל בספר? יפה. אומר הרב, שלושת המלחמות האלה, זה לא שלוש מלחמות היסטוריות שפעם היו, אלא זה שלוש בתי אב, שלוש אבות טיפוס של כל המלחמות שאנחנו נלחם לאורך ההיסטוריה. יש סוג מלחמה אחד שנקרא מלחמת סיחון. תכף נראה מה זה, זה המלחמה של היום. קוראים לזה טרור, תכף נבין למה. זה סיחון מלך האמורי, זה המלחמה מול הטרור. יש סוג מלחמה שני, זה אוג מלך הבשן. יש סוג מלחמה שלישי, כל המלכות כנען. מה האופי של כל אחת מהמלחמות האלה? אומר הרב, הגבורה שהיא עומדת למופת, היא מצטיינת בשלושה אופנים. הרי אנחנו מדברים עכשיו על גבורה. נכון? אז אמרנו שצדם צריך להיות עם עמדה נפשית של גבורה מול כל החולשות הסובבות. אומר הרב, יש שלושה סוגי גבורה. האויב רוצה להתגבר עלינו בשלושה מסלולים, ואנחנו צריכים להתגבר עליו בשלושת המסלולים האלה. המלחמה מהסוג הראשון, הגבורה מהסוג הראשון שהאויב רוצה לנצח אותנו דרכה, האחת היא הגבורה הנפשית. יש מלחמה שהיא לא מלחמה על הגוף. במילים של היום, היא לא מלחמה שהיא מהווה איום אסטרטגי על קיומה של מדינת ישראל. איראן זה איום אסטרטגי, כך אומרים המומחים, על מדינת ישראל. האויב הערבי בתוכנו, ביהודה ושומרון, בירושלים, בעזה וכו', הוא לא איום אסטרטגי קיומי על מדינת ישראל. צריך לדעת את זה. אז הוא יודע שהוא לא יכול להשמיד את הגוף הישראלי, כלומר את מדינת ישראל. אין הסיכוי. אז מה הוא עושה? אז הוא מחפש לפגוע במקום אחר. איפה הוא מחפש לפגוע? בנפש. קוראים לזה היום בתקשורת, נפגע חרדה. אין הרבה נפגעים, יש רק 200 נפגעי חרדה. מה זה הרק הזה? התרגום של המילה טרור הוא, מה התרגום המילולי של המילה טרור? אימה? האויב הערבי של היום רוצה להטיל עלינו אימה. הוא רוצה להטיל עלינו פחד. הוא רוצה להכניס אותנו לבהלה, לחרדה, בדיוק כמו שדיברנו מקודם. איך הוא עושה את זה? תכף נראה, אבל במשפט ראשון, ככל שהוא יותר פראי, יותר אכזרי, יותר חסר גבולות, לא עומד בכללים אפילו של מלחמה, פוגע באזרחים, בנשים, בילדים, עושה וידוי הריגה, רוצח עם סכינים, עם הידיים וכו'. ככל שהוא יותר ברברי, יותר פראי, יותר אכזרי, כך זה מטיל יותר אימה. אם ניקח דוגמה עולמית, דאש. מה השיטה שלהם? להטיל פחד. מתנהגים בצורה פראית, אכזרית, בלתי נתפסת במוח ובלב האנושי. עורפים ראשים, מטביעים אנשים, ומי יודע עוד מה עושים. ככה, וככה הם מצליחים. לכאורה, בסוף לא יצליחו כמובן. האויב שבתוכנו היום, אין לו סיכוי לאיים עלינו על הגוף. אז הוא מאיים עלינו על הנפש. אז הוא רוצה למוטט לנו את הנפש. אז הוא מחפש את הבטן הרכה, האזרחים. והוא יתנהג בפראיות ובאכזריות. כדי שבתקשורת יגידו, יש רק נפגעי חרדה. כשלא מבינים שהמלחמה זה על החרדה. זה בדיוק המלחמה. האם זה יעשה אותנו חרדתיים, מבועלים, מפוחדים וכו'? או שאנחנו שייכים לגבורה הארץ ישראלית שדיברנו עליה מקודם. בואו נקרא רגע את זה. האויב הראשון, המלחמה הראשונה, הגבורה הראשונה, אחת היא הגבורה הנפשית. ובנידון של מלך עז וקשה, היא מתבלטת אם הוא פראי בתכונותיו האכזריות. אני יכול עוד 5 דקות ברשותכם? מה? אפשר? ובנידון של מלך עז וקשה, היא מתבלטת אם הוא פראי בתכונותיו האכזריות. שאז קשה מאוד לעמוד נגדו. למה זה קשור לסיחון? אומרת הגמרא, סיחון, המילה סיחון, מאיפה היא באה? מה זה המילה סיחון? למה המלך הזה נקרא סיחון? אומרת הגמרא, סיחון, המילה הזאת באה מהמילים שיח, מהמילה שיח. סיחון, שיח במדבר. נוסח אחר בגמרא, ארוד במדבר. המשותף, שתי חיות מדבריות, שיח או ארוד. ארוד זה אחד לפי אחד הפושים נחש. מה התכונה של חיה מדברית בניגוד לחיה ביתית? חיה ביתית, יש לה גבולות גזרה. היא יודעת איפה היא חיה, היא יודעת מתי יוצאת לטיול, היא יודעת איפה היא עושה את הצרכים, היא יודעת לאיזה חדר היא לא נכנסת בבית, יש לה גבולות גזרה. חיה מדברית, הכל הפקר, הכל פראי, הכל מותר, כל דאלים גבר, דרווין צודק, החזק מנצח את החלש, זהו. סיחון נקרא סיחון, מלשון שיח במדבר. חיה מדברית, חסרת גבולות, כל דאלים גבר, פראיות, אכזריות. זה סיחון. אני קורא. על סיחון אמר שדומה לשיח במדבר ודומה להרוד במדבר. היינו הגבורה הנפשית הפראית שאין לה גבול בתוכן התפרצותה. וככל שאין לה גבולות, ככל שהיא מתפרצת יותר בפראיות ובאכזריות, היא לכאורה חושבת שהיא יותר משיגה את האימה ואת הפחד, את הטרור שהיא רוצה להשיג. וזהו הכוח המטיל אימה שהשתמשו בו ראשי עולם הקדמונים. בייחוד כמו נבוכדנצר, שאומרת עליו הגמרא שאכל ארנב החיה, לפי פשט הגמרא כנראה, כדי להשריש בקרבו את מידת העריצות והאכזריות הפראית. יש, אמר לי אתמול מישהו בשיעור, דיברנו על זה גם, אמר לי מישהו שלפי שם הגמרא, אני לא זוכר כרגע, אז הוא עשה את זה בחדרי חדרים, הוא לא רצה לפרסם את זה. טוב, אני לא זוכר כרגע את הסוגיה, צריך להסתכל שם פנימה. אבל א', הוא רצה להשריש בתוכו את האכזריות, היה אוכל ארנבות חיות. ואם הוא גם, נגיד, לא רק רצה להשריש בתוכו, אלא רצה גם שכל האויבים שלו ידעו מזה, היה שולח סרטון בוואטסאפ, והיה אומר לכל האויבים שלו, תראו, חבר'ה, אני משוגע. אני מטורף, אל תתעסקו איתי, אני פראי, אני אכזרי, אני אוכל ארנבות חיות. זה היה מפחיד את 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 האויבים. זה מלחמת הטרור. מישהו אמר לי פעם באיזשהו שיעור לפני שנים, לא זוכר במה הוא הגן את זה, שהאויב הערבי בתוכנו, בעיקר בירושלים, אומר שהוא המשיך של נבוכדנצר. טוב, לא יודע אם בהקשר הזה דווקא. אז כל זה היה עושה כדי להשריש בקרבו את מידת העריצות והאכזריות הפראית, אשר הכיר בכוח זה את חיזוק ממלכתו האימתנית. אז האויב הראשון הוא האויב על הנפש, מלחמת הנפש. המלחמה, האם אנחנו גיבורים, או האם אנחנו חלושים, מפוחדים, חרדתיים, מבועלים. זאת המלחמה הזאת היום שנקראת טרור, שבא אלינו במעגליות. המלחמה מהסוג השני היא מלחמה על הגוף, זה אוג מלך הבשן. שהיה אדם גדול, היום במילים של היום, צבא חזק, מיומן, טכנולוגי וכו'. אז מול אויב שרוצה למוטט את הנפש, צריך להעמיד נפש גיבורה, שמנצחת את הנפש שהוא רוצה למוטט. מול אויב שמאיים עלינו אסטרטגית, צבאית, קיומית, אוג מלך הבשן, אולי איראן, צריך להעמיד צבא עוד יותר חזק, עוד יותר מיומן, עוד יותר טכנולוגי. שלא תעיזו ללחוץ על הכפתור כי אנחנו נכנס לפניכם. והמלחמה מהסוג השלישי, זה מלחמת הקבוצה. כלומר, שיש הרבה עמים שמתאחדים נגדנו. קוראים לזה כמשל אום. והעמידה השלישית היא העמידה של הגבורה הבאה מכוח הקיבוצי. אז אם כן, דוד המלך סיכם את שלושת סוגי המלחמה, לפעמים דרך אגב הם גם באות ביחד המלחמות האלה. הקדוש ברוך הוא מסדר את ההיסטוריה. אז מול אויב שרוצה למוטט את הנפש, גבורת הנפש. מול אויב שרוצה למוטט את הגוף, חוסן הגוף. מול אויב שרוצה, שבא ביחד, ואנחנו כביכול מרגישים שאין לנו יכולת לעמוד מול הביחד הבינלאומי הזה, אנחנו צריכים להיות ביחד. כמו שמתגלה בימים האחרונים ברוך השם. אומר הרב, והנה בהנחלת ארץ ישראל לישראל, עשה השם נפלאות במה שרדה לפניהם את כל סדרי הגבורות הללו. ולא עמד בפניהם סיחון מלך האמורי עם כל גבורת פראותו וכו', ולא הועילה לאוג הענק הנפלא וכו', כל גבורתו הגופנית הנוראה, ולכל ממלכות כנען לא הועילה להם כל גבורתם הקיבוצית וכו'. וזה לנו לימוד לדורות, שעצת השם ודבר קודשו לעולם יעמודו. ולא יועילו כל גבורות פראיות נפשיות, בחינת סיחון, הטרור של היום, ולא גבורות חומריות ענקיות, בחינת אוג איראן של היום, ולא סוד גויים וממלכות לחץ בינלאומי מבחינת אום של היום, אשר יבזדו יחד על עם השם, כמו שהיה מאז, לסיחון מלך האמורי, ולאוג מלך הבשן, ולכל ממלכות כנען. אז אם כן, המלחמה של היום היא מלחמה על הנפש. מלחמה על הנפש, צריך לבנות גבורת נפש. מול סיחון, מעמידים סקיפות קומה ארץ ישראלית. ואנחנו מנצחים במלחמה הזאת, וננצח, בעזרת השם, נעשה ונצליח. יישר כוח, ברוכים תהיו.